עכשיו לשר יריב לוין, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מיד נדבר איתך על הכותל המערבי, אבל לפני כן כשר במדינת ישראל. תגיד, מה אתה אומר על קולות החפירות באזור הדרום, על המנהרות שממשיכים לחפור אנשי החמאס?
אני חושב שזה לא סוד שהחמאס מנסה בכל דרך לייצר לעצמו תשתית שתוכל לשמש אחר כך בסיס גם לפיגועים וגם לפעילות אחרת, גם נגד אזרחים ישראלים וגם נגד חיילי צהל. אני חושב שזה לא שונה ממה שאנחנו חווים גם בלבנון. כוחות הביטחון עושים באמת מאמצים, גם טכנולוגיים, גם אחרים, כדי למפות את התשתיות האלה, לאתר אותן ובאמת למנוע ולסכל כל ניסיון כזה. וזה מאבק מתמיד שאנחנו נמצאים בעיצומו.
כן, לא נעים לשמוע, אבל זה נשמע כמו מילות ייאוש כאלה. לא, אנחנו מנסים מה שאנחנו יכולים, אבל בינתיים, אתה יודע.
אני מוכרח לומר שממש לא מילות ייאוש, להפך, אני חושב שאנחנו עושים מה שאפשר, ואנחנו מתקדמים ומושקעים בזה מאמצים רבים וגם כספים לא מעטים. אבל צריך לזכור שאנחנו נמצאים במאבק ובמלחמה לא פשוטה, מול אויב, שגם הוא לא יושב באפס מעשה. אני חושב שטוב שאין שעננו, טוב שיש מודעות לכך שהאיומים האלה קיימים, אבל אני בהחלט יכול לומר שלא חוסכים לא באמצעים ולא במאמץ כדי להתמודד איתם, ואני חושב שאנחנו מתקדמים בעניין הזה.
כן, טוב, בוא נדבר על מה שקורה בכותל המערבי. אני מבין שעמדתך ברורה בעניין הזה, ואני מנסה לשאול למה. למה אתה חושב באמת שהמהלך הזה לא נכון?
תראה, אני חושב שהמהלך הזה נכפה עלינו, זה לא סוד, הוא נכפה עלינו בגלל האיום התמידי שתלוי ועומד מעל הממשלה בכל דבר שהיא עושה, וזה איום הבג"ץ. אני אמרתי לא פעם, גם אצלכם, שהמציאות הזו שבה קומץ של שופטים שיושבים בבית המשפט העליון, שמייצגים אג'נדה שהיא בהרבה מקרים שמאלית רדיקלית ומנצלים את הסמכות והעוצמה שיש להם שם, על מנת לכפות בעצם את הערכים שלהם ואת השקפת העולם על כלל אזרחי מדינת ישראל, אני חושב שהתופעה הזו היא לא חדשה, והיא לצערי הרב באה לידי ביטוי גם בהחלטה שנאלצנו, פשוטו כמשמעו, לקבל אתמול על מנת למנוע אחר כך פסיקה גרועה יותר בבג"ץ. אני חושב שאי אפשר להתעלם מהעובדה שהיהדות הרפורמית נמנעת כמעט לחלוטין מלעלות לישראל, איננה מעניקה לישראל גיבוי כפי שאני חושב נכון היה לבקש ממי שמבקש להתערב בהסדרים פנימיים שאנחנו עושים כאן אצלנו. והחמור מכל בעיניי, אני חושב שאנחנו עדים לתופעה הולכת ומתרחבת של התבוללות בהיקפים עצומים, שנעשית כמעט ללא שום ניסיון של ראשי הקהילה הרפורמית להתערב בעניין הזה ולמנוע אותו. אגב, אני חושב שלסיאם הסיבלי הגיעו הדברים באותו אירוע של חתונתה של ביתם של הנשיא לשעבר קלינטון ושרת מזכירת המדינה לשעבר הילרי קלינטון, כאשר ביתם נישאה ליהודי בטקס שבו השתתפו וניהלו אותו מי שמכנה את עצמו כרב רפורמי ביחד עם קומר, והדבר הזה מתרחש ממש כהרשאה המובהקת ביותר ללגיטימיות של ההתבוללות, מבלי שאיש מראשי הקהילה הרפורמית מגנה את העניין, לא כל שכן נוקט איזה שהם צעדים כנגד אותו אדם שניהל את הטקס הזה. ולכן אני חושב שאי אפשר לבוא וביד אחת לנהוג בדרך הזו, וביד השנייה לבקש לנהל כאן ולהכתיב לנו הסדרים לא בכותל ולא במקום אחר.
כן, השר לוין, אתה באמת מעלה כאן כמה וכמה נקודות שאפשר לפתח את הדברים שלך, אבל אני אנסה רגע לעשות סדר. אתה קודם כל מדבר על העובדה, אבותה, אם ברמה הפרקטית, אז הרפורמים האחרונים שצריכים לקבל מישראל משהו, כי כשישראל צריכה אותם, הם לא עומדים לימינם בעולם. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה אומר שהרפורמים לא טוב, זה אותו דבר, הרפורמים לא עולים לארץ, והם לא ממש, לא באמת ציונים. דבר שני, וזה העניין של ההתבוללות, שתמיכה בגוף כזה, רק מעמיק ומגדיל את האסון הדמוגרפי של היהודים בעולם, בגלל ההתבוללות שנכנסים אליה חזק הרפורמים. אגב, הנתונים ממש מבהילים בעולם, בארצות הברית מספר ההתבוללות מגיע למספרים הזויים, בגלל הרפורמים, ונתון נוסף אתה אומר, לא ייתכן שקומץ קטן של שופטים, עם דעות מסוימות, יכפה עלינו מהלך שהוא לא הגיוני משום כיוון.
נכון, אני חושב שבתמצית אלה הדברים, אני גם אומר שוב, זה לא פעם ראשונה שהדבר הזה קורה, ולכן אני חוזר לבסיס, אני חושב שהבעיה הגדולה שאנחנו מתמודדים איתה, היא באמת ההתערבות של המערכת המשפטית בשאלות שבהשקפת עולם, והניסיון לכפות עלינו ערכים שעל רוב מוחלט של הציבור הישראלי הם לא מקובלים. זה לא סוד שבעת המסע ומתן הקואליציוני אני עשיתי כל מאמץ כדי להביא למצב שהשינויים הדרושים במערכת המשפט ייכנסו באמת להסכמים הקואליציוניים. זה גם לא סוד שסיעת כולנו הייתה זו שהתנגדה לעניין הזה, ואני לא הסתרתי גם מה זה דעתי, שאני חושב שהיה צריך על העניין הזה לעמוד, ומשעה שלא עמדנו עליו אז נדמה לי שאתמול שילמנו חלק מהמחיר וקיבלנו עוד תזכורת כואבת לצורך לבצע שינוי יסודי במערכת הזאת.
הבנתי. עכשיו תסביר לי למה בכל זאת יש אחרים שחושבים אחרת ממך. אנחנו לא שומעים באמת כל זעקה של מי שאמורים להיות מה שנקרא נציגי היהדות הנאמנה. הם לא באמת עושים משהו משמעותי. אנחנו גם פנינו אליהם הבוקר לדבר והם מעדיפים שלא. בדרך כלל זה מלמד על משהו. אז אולי יש כאן משהו שאנחנו לא יודעים.
אני לא יודע למי אתה מתכוון, אם תוכל לומר לי באופן יותר ספציפי למי אתה מתכוון.
אני מדבר על הנציגים החרדים בכנסת, אתה יודע, נציגי ש"ס, יהדות התורה.
לא, תראה, אני לא חושב, אני חושב שבסך הכל אמר אתמול שר הפנים, אריה דרעי, אמר, הוא דיבר לפניי בישיבת הממשלה וחסך לי הרבה מן הדברים, משום שבעיניי ביטא בצורה מאוד מדויקת את ה... תמונה הנכונה של הדברים, ואמר בכאב גדול את האמת, שאם לא נקבל את ההחלטה הזו, התוצאה תהיה תוצאה הרבה יותר גרועה, אז יכול להיות שאפשר לייצר משבר קואליציוני, ואפשר לחסום את ההחלטה הזאת, אבל התוצאה תהיה פסיקה הרבה יותר גרועה של בג"ץ. ולכן הבעיה, ואת זה אני אומר בצורה ברורה, ברגע שאנחנו נמצאים במין מצב שבכל פעם בית המשפט בא ומטיל את צילו עלינו בצורה הזאת, ואנחנו אחר כך מנסים למזער נזקים, אני חושב שבדרך הזאת אנחנו פעם אחר פעם נמצאים במקום שאסור להיות בו, ולכן הטיפול בעניין הזה לא יכול להיות טיפול נקודתי בהחלטה המסוימת הזו, מכיוון שאז באמת קשה למנוע את העניין, אלא הוא צריך להיות טיפול מערכתי בשינויים יסודיים במערכת המשפט שיפכו אותה למאוזנת יותר, למייצגת יותר, למתערבת פחות בעניינים שנוגעים להשקפת עולם, בעניינים שמסורים לסמכותן של הכנסת והממשלה. והמאבק הזה שאני מנהל אותו כבר שנים ארוכות, אני חושב שיש היום הרבה יותר הבנה לחשיבות שלו. בעיניי הוא צריך להיות הנושא הראשון המרכזי בכל הסכם קואליציוני, בכל מסר מתן להקמת ממשלה, ובכל פעולות של כל ממשלה שתקום, משום שברגע שניצור שם את השינוי, נחסוך לעצמנו הרבה מאוד מהבעיות שאנחנו אחר כך לא רק מתמודדים איתם, אלא בסופו של דבר גם נאלצים להסכים לדברים שאין שום סיבה שנסכים להם.
השאלה היא אם לא עדיף לנו, ולו בשביל, אתה יודע, שירשם לדורות, שאנחנו נתנגד, ונלחם נגד זה, ואם יבוא בית המשפט ויכפה עלינו, בסדר, בית המשפט כפה, אבל כל העולם ידע שהמנהיגות בישראל התנגדה לעניין הזה, בית המשפט בא וכפה. זה שונה, בראייה היסטורית זה שונה מאשר...
לא, אני אומר לך למה בעיניי לא, א', משום שכולם יודעים שאנחנו מתנגדים, אני חושב שאומרים את הדברים בצורה מאוד ברורה, אבל אני אומר לך מה הבעיה, הבעיה איננה, שאם אנחנו נתנגד, בסוף נמצא את עצמנו עם אותו הסדר, כי אם זה היה המצב, אז בוודאי שלא היה מה להפסיד. הבעיה היא שאם אנחנו נתנגד, אנחנו נמצא את עצמנו עם דברים אחרים לגמרי, למשל עם מתן אישור לנשות הכותל, להקיים את ההלכות עם ספרי תורה, בתוך החלק שמיועד לעזרת נשים, וזו רק דוגמה אחת. ונדמה לי שלא לשם אנחנו...
אתה מאמין שבית משפט בישראל יאפשר דבר כזה?
התשובה היא כן.
בית משפט בישראל, לא בחול.
התשובה היא כן. אני לא רק שמאמין, אלא מוכרח לומר שאני אפילו אתפלא אם תהיה פסיקה אחרת.
תגיד, אז בשביל מה יש לנו מדינה? מה אנחנו צריכים את זה? מה...
לא, אני שוב לא מקבל את הגישה המיואשת הזאת.
מה זה מיואשת? אתה אומר לי, אני פוליטיקאי, אני שר בישראל, ואני כפוף להחלטתם של קבוצה קטנה של אנשים.
אבל הפתרון הוא כמובן איננו להגיד, טוב, אם זה המצב הזה, אנחנו לא עושים מדינה, הפתרון הוא לשנות את המצב הזה. זה לא גזירת גורל, זה לא משהו שירד אלינו כדברי אלוקים חיים או משהו מן הסוג הזה. זה בסך הכל יציר כפינו של עשרות שנים שבהם העדפנו להתעסק בהרבה מאוד דברים אחרים במקום ולטפל בבעיה היסודית הזאת. וזו בעיה שניתנת לפתרון, ולפתרון פשוט, לא מסובך אפילו. יש רוב גדול בציבור שתומך בפתרון ובשינוי של הנושא הזה. אני רק אומר שוב, הזהרתי, אמרתי את הדברים במהלך המסע ומתן הקואליציוני, זה לא שאני עכשיו מחדש כאן איזשהו חידוש, אמרתי אז, רבותיי, במקום לעסוק בכל מיני שאלות חשובות כשלעצמן, הגיע פעם אחת הזמן לשים את הדברים האלה בצד ולהתמקד בשינוי היסודי הזה, שאחר כך אנחנו נתקלים בו ומשפיע על מהלך חיינו כמעט בכל דבר שהממשלה מנסה לעשות, או לפעמים נאלצת לעשות. כולם הסכימו איתי שזה חשוב, אף אחד לא הסכים או לא חשב שזה מספיק חשוב כדי שזה יהיה
התנאי בל יעבור. לא, הם חושבים שזה חשוב, הם פשוט פוחדים, הם ראו מה קרה לאולמרט ולאחרים.
כדי שזה יהיה התנאי בל יעבור כדי להקים ממשלה, ואנחנו מוצאים את עצמנו עוד פעם עם אירוע מן הסוג הזה, ואני אומר בצורה חד משמעית, המדינה הזו שייכת לעם היהודי, שייכת לעם ישראל, היא בטח בטח לא שייכת לא לקומץ שופטים ולא למישהו אחר, כולנו כאן אזרחים שווים, ומה שאנחנו צריכים לדאוג לו זה שהרוב הדמוקרטי יבוא לידי ביטוי גם במערכת המשפט, וזה לא דבר שלא ניתן לעשות אותו, להפך אפשר, רק צריך להחליט שבאמת עושים ולהציב את זה במקום המתאים בסדר העדיפויים.
כן, בשורה התחתונה, אתה יודע, אם לוקחים כמה צעדים אחורה ורואים את מה שקורה כאן, יש כאן בעצם מדינה בתוך מדינה. יש כאן מדינה שנבחרת על ידי הציבור באופן דמוקרטי, ויש מדינה נוספת, שהיא זו שבסופו של דבר שולטת על המדינה שהציבור בחר בה, זו מציאות פשוט הזויה. יש עוד מקומות בעולם שזה כל כך דרמטי?
א', אין אף מקום בעולם שיש שיטה כזאת של בחירת שופטים, שיש מידה כזאת של התערבות של מערכת המשפט בשאלות שבהשקפת עולם, שיש מין אקטיביזם מהסוג שאנחנו מכירים כאן, זה באמת דבר שלא קיים בשום מקום, אגב לא במקרה, משום שהוא אנטי דמוקרטי במהותו, הגישה שבה מספר מצומצם של אנשים יותר, יודעים יותר טוב מנציגה ונבחרים של העם, היא גישה פסולה בכל דמוקרטיה. אני גם מוכרח לומר עוד דבר אחד, אני לא יודע אם זו מדינה בתוך מדינה, הבעיה בעיניי שאנחנו כולנו חיים במדינה אחת, רק יש כאלה שחושבים שיש להם איזה שהן זכויות יתר כדי לנהל ולכפות את השקפת עולמם, מה שלא מצליח בבחירות הדמוקרטיות באמצעות השליטה במערכת המשפט.
טוב.
ואני אומר שוב, זאת בעיה קשה שמצליחה מאבק קשה כדי לטפל בה ולשנות אותה, אבל זה בהחלט
מאבק אפשרי. מאבק קשה ומפחיד, להזכיר לך מה קרה לאלה שניסו לטפל במערכת המשפט בשנים האחרונות.
נשמע, אני אומר עוד פעם, מי שמפחד יכול למצוא לעצמו הרבה מאוד עיסוקים טובים ומועילים, אני לא בטוח שהעשייה הציבורית היא אחד מהם. אני חושב שלעשייה ציבורית צריך לבוא עם נחישות, עם מחויבות לדרך ברורה וגם עם נכונות להיאבק עליה, ואני אומר שוב, המאבק הזה הוא אפשרי. אני חושב שהייתה לנו הזדמנות גם בכנסת ה-18 שלא ניצלנו מספיק, גם במסע ומתן הקואליציון הנוכחי ובכנסת הזו שלא ניצלנו מספיק, ואני מציע שהלקח הזה יופנם ובפעם הבאה נראה בעניין הזה הרבה יותר נחישות.
טוב, לסיום שיחתנו, מה שמעניין זה שלאורך ההיסטוריה השופטים, מה שנקרא, שאבו לעצמם סמכויות, הם לא קיבלו אלא שאבו, הם באו וכל פעם התחו את החוט עוד קצת ועוד קצת, ואז לא נעים, השופטים אמרו מה אתם מתערבים להם, התקשורת מגבה ולא נעים, ולוקחים עוד קצת את השמיכה, ועוד קצת, עד שאתה מוצא את עצמך עם מערכת המשפט שמונחת במקום אחר, ממה שהחברה תכננה שהיא תהיה שם. טוב.
זה נכון, אגב אני מוכרח גם בעניין הזה לומר, בכל זאת מילה אחת, משפט אחד חיובי, אני חושב שאת המגמה הזאת, במידה רבה הצלחנו לבלום, כלומר אם אנחנו ראינו במשך שנים שהשופטים נכסו לעצמם עוד נחלה ועוד נחלה של כניסה לתחומן של הממשלה והכנסת, נדמה לי שהעובדה שנשמעים היום קולות אחרים, וישנו מאבק גם ציבורי וגם בכנסת שאנחנו מנהלים בעניין הזה, בהחלט הביא לאיזושהי בלימה של מגמת ההתפשטות הזו, אבל אנחנו נמצאים גם כך, במקום שהוא רחוק מאוד מנקודת האיזון הנכונה בחברה דמוקרטית, ולשם צריך לחתור ולהגיע.
אוקיי, מודה לך על השיחה הזו, השר יריב לוין, תודה, בוקר טוב.
תודה רבה.